בניין משפחתי עם רחל פסטאג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. יעל צייטלין עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ואת השעה הזאת אני רוצה לפתוח עם ענבל וייס, שהיא עוסקת ביחץ ותקשורת, בעלה ומילואימניק שגויס מאז שמחת תורה. שלום, בוקר טוב ענבל.
בוקר טוב רחל, מה שלומך?
ברוך השם בסדר, מה שלומך?
אנחנו מדברות פעם שלישית.
כן.
אנחנו דיברנו בתחילת המלחמה, דיברנו באמצע כשילדתי.
כן.
וברוך השם בעלי השתחרר ביום חמישי האחרון.
וואו.
אחרי 112 ימים.
מדהים.
עם צו ביד, אנחנו כבר יודעים מתי הגיוס הבא.
ואני יודעת שאת מחזיקה על הידיים את הקטנטונת המרממת, גונבה שמועה לאוזניי.
נכון, בת חודשיים.
אוי, זה גיל כל כך מתוק, תסניפי אותה. כן, חמוד.
זהו, היה מאתגר. אני לכל אורך הדרך שיתפתי אותך באתגרים בהיעדרו, ועכשיו האתגר החדש הוא איך מקבלים אותו חזרה.
בדיוק, ככה. הרי מצד אחד הוא לא היה כל כך הרבה זמן, ויש לך כל כך הרבה מה לשתף, וגם בטח פה התקלקל משהו, ופה צריך אולי להוסיף מסמר ולהתלות מדף, אבל הוא עכשיו חזר ממילואים, והוא גם הוא עמוס כולו, אני בטוחה, גם רגשית, גם נפשית, גם... את יודעת, לא, לא, לא פשוט. מה עושים? איך מתמרנים?
זה לא רק, זה בכלל, הוא עבר חוויות ביקום מקביל. כאילו אני באיזשהו מקום מרגישה שאני המשכתי לנהל את הבית, וזו שגרה, וילדים, והילדים גדלים, ויש להם חוגים, ויש להם שיעורי בית, ומבחנים, ועברה מחצית, כאילו,
ותינוקת קטנה.
מקבלים תעודות,
ותינוקת קטנה.
תינוקת בחודשיים, שהוא פגש אותה בסופי שבוע, פעם פה, פעם שם. וצריך באמת לגשר על הפערים. אני חייבת להגיד שהכבוד לצהל במקרה הזה, יש מערך תמיכה מדהים ומענה גם למילואימניקים המשוחררים וגם לנשים של הרבה זומים והרבה ככה תיווך ומענה רגשי שאני חושבת שלא היה בעבר. הוא היה מגויס גם בצוק איתן והדברים מאוד השתנו והתקדמו. עדיין בחוויה האישית זה באמת לתת לו, זה נורא מאתגר, כי מצד אחד אני כל כך צריכה אותו ויש לי מלא מה לבקש ממנו ומה לספר לו, ומצד שני הוא צריך זמן וגם לחזור לשגרה שלו כאדם עובד, והוא גם יודע כבר שזה לא להרבה זמן, אז כל ככה מאוד שברירי ורגיש, וזה...
וגם בואי,
את
גם עברת לידה בזמן הזה, ולידה גם בזמנים הכי רגילים במרכאות, כן זמנים רגילים בסוף, אבל גם בזמנים בלכאורה של שגרה, לידה היא משהו שמטלטל, ולא משנה אם זה ראשונה או רביעית או שישית, את יודעת.
ממש. ברוך השם באמת שהוא היה בבית בשבועיים הראשונים, וזה נתן לי זמן להתאושש. מבחינה טכנית נעזרתי בכל דבר אפשרי, אם בתחילת המלחמה הייתי בעמדה כזאת שאני לא לוקחת עזרה, אז אחרי הלידה, מה שהציעו לי, כן, 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 תביאו, תשלחו, תבואו, ההורים המדהימים שלי ממש תמכו והיו פה המון.
את יודעת, את מזכירה לי שהלכתי פעם לבקר חברה שילדה שלישייה, אז היא עוד לא הייתה בבית, זה היה בית החלמה כזה, ואיך שנכנסתי קיבלתי ליד תינוק ובקבוק. כאילו, כן, וכל כך נהניתי מזה, כי אמרתי, איזה כיף שאני באה ואני כבר מרגישה שאני יעילה, עושה משהו יעיל, כן. אז אנשים רוצים לעזור, ואנחנו חייבים לזכור את זה, כי לפעמים לא נעים לנו ולא להטריח, לא, לא, אנשים רוצים שתעזרי בהם ושנעזר בהם, אנשים באמת רוצים להרגיש שהם יעילים ושהם עושים משהו למען, כמו שאומרים.
בהחלט, בהחלט. זהו, אנחנו לומדים את זה. עוד אין לי תשובה חד משמעית איך עושים את זה, כי זה הכל נורא טרי. אבל לאט לאט מוצאים ככה את השיח המשותף. אני חייבת להגיד גם שבסופו של דבר החיים חזקים מהכל, ובשניות כל אחד חזר למקומו הטבעי, ממש כמו שהשארנו אותו לפני שמחת תורה. והתפקידים חזרו. אפילו אמרתי לו, אתה מקלקל לי, כי הילדים למדו להיות כאלו עצמאים, והם עשו המון המון דברים בהדרוקים.
לבד.
אם הם לא היו עושים, אז זה לא היה קורה. הם הלכו ברגל לבית ספר, הם לקחו את הקטן לגן, וחצו איתו 5 כבישים, אנחנו מדברים בעיר, זה משהו שלפני כן לא הייתי מעיזה. אבל בהינתן המצב, זה פשוט לא היה מצב שאני אצא אחרי לידה להציע פיזורים, והם היו ככה מאוד עצמאים, ופתאום אין להם רגליים, ברגע שהוא חזר, הוא גם מרגיש צורך לפנק.
לפצות, כן. כן.
אז אני מקווה שאנחנו נמצא את האיזון הנכון בין
להשאיר להם הרבה מהסמכות. ואת מצליחה באמת להכיל את מה שעבר עליו?
תראי, ברוך השם, הוא לא לחם בתוך עזה, שאני מניחה שזו התמודדות אחרת, אבל כן היו לילות בלי שינה, קור, תנאים פיזיים מאוד קשים, הוא גם מפקד, אז אחריות פיקודית מאוד גדולה לכל הלוחמים והחיילים שלו, הוא אמר, היו לי 100 ילדים, עכשיו יש לי 5, אבל זה עדיין אותן תחושות של אחריות מאוד גדולה, וגם ערנות כזאת ודריכות של 200%, אתה אף פעם לא בנחת ובאיזי, ובאמת דברים שגם פתאום הכל נראה כזה שולי, ואחרי שאתה מתעסק בחיי אדם ובהצלה
ומצעים
ומעצרים, אז פתאום כזה, מה, אני אחזור לעשות כאלה דברים כמו להכין סנדוויצ'ים, זה כל כך כאילו תמי, אבל אי אפשר להיות במלחמה כל החיים, ודאי. זה היה מצב חירום, קראו לו והוא קם והלך ועשה מה שצריך, ובעזרת השם אני מקווה שנחזור לשגרה של שלום,
בעזרת השם,
ונחת.
כן, בעזרת השם.
והכל יחזור למקומו.
בעזרת השם. אז קודם כל שבאמת יחזרו כולם לשלום, בעזרת השם, שיסיימו את המשימות החשובות שלהם. וואו, אני כל כך שמחה שאת משתפת אותנו, כי אני בטוחה שאת נוגעת בליבן של כל כך הרבה נשים שנמצאות, גם אם לא בדיוק בסיטואציה הזאת, הסיטואציה דומה, אבל אנחנו כולנו בתקופה של מלחמה, ולכולם מאתגר, ולאף אחד לא פשוט, את יודעת, זה כאילו, איך אני אומרת, זה זוגיות בווליום יותר גבוה, החיים עכשיו הם בווליום יותר גבוה, הכל יותר מקפיץ, הכל יותר... אז שנעבור את התקופה הזאת בשלום בעזרת השם. ואם בכל
אני
זאת...
אני מסיימת רק כן. בקריאה לכל מי ששומעת, עדיין יש עוד המון מגויסים, וזה גם ייקח עוד זמן, ואפילו נכון. בעלי כבר אמרתי, הוא מתוכנן לחזור בחודש מרץ, להסתכל מסביב, כל אחת בטוח וואו. יכולה להושיט יד למגויסת של הידה, או למשפחה לא עלינו שאיבדה מישהו. כי זה כן. כאילו לפעמים לא יודעים מה להגיד, וכאילו לא רוצים להפריע, אבל... זאת, אין להסביר כמה זה עוזר ותומך, ואפילו ההתעניינות והודעה, וגם אם אין לך זמן לבשל צהריים, להגיד, אני איתך, אני חושבת עלייך, אני יודעת מה את עוברת.
לפעמים זה רק, את הולכת לקחת את הילד שלך מהגן, תציעי לקחת גם את הילד שלה. לפעמים אפילו זה, בדיוק, זאת עזרה כל כך גדולה.
אני בסופר, חסר לך משהו, כזה, זה... אני לא יכולה להסביר מה זה עשה לי, שמישהו חשב עליי, וממש, זו עזרה אמיתית, וזאת הדרך, גם אם לא נמצאים ממש פיזית במילואים, אז בטוח יש... מישהו שאפשר להושיט לו יד ועזרה ולראות כן. את האחר, וזה
לגמרי,
מעלה
לגמרי.
גדולה.
אז קודם כל תודה, כי זה באמת היה כל כך חשוב. אני רוצה כל כך להודות לך שאת משתפת אותנו, ומשתפת עם חיוך על הפנים, אני שומעת כאילו את החיוך שיש לך על הפנים, אז נשיקות לקטנה, ואני מודה לך, ענבל וייס, עוסקת ביחס ותקשורת, אני ממש מודה לך שאת משתפת אותנו, ואני בטוחה שאנחנו עוד נדבר. ואם את בכל זאת רוצה עוד איזה טיפ או שניים, כדאי לך להמשיך להקשיב לנו, כי עוד שנייה תהיה איתנו יעל פוזן, האמת שהיא כבר על הקו, שהיא מטפלת אישית וזוגית, ואנחנו נמשיך לדבר איתה בדיוק על העניין הזה. אז תקשיבי, אולי כן יהיה עוד איזה טיפ או שניים לאתגר.
תודה לך.
תודה, ענבל.
תורות טובות.
אמן, אמן, אמן. והנה אני כבר אומרת שלום ובוקר טוב ליעל פוזן, שהיא מטפלת אישית וזוגית, מנהלת מרכז הבית לאהבה, לסדנאות זוגיות. שלום יעל.
שלום וברכה רחל.
אז אני...
ממש בהמשך לענבל.
ממש בהמשך, כן. אמרתי לה שתישאר על הקו, ואולי באמת תהיה לך עוד עצה או שתיים ככה לתת לה, ובאמת ובאופן כללי למצב ולאותם נשות המילואים ניקים שהם לא נמצאים בבית ופתאום חוזרים, ואת יודעת, אנחנו כל הזמן בתהליך של למידה, וכל הזמן בתהליך של, והתקופה היא מאתגרת לכולם עכשיו. כן.
ממש.
כן.
אז קודם כל מאוד חשוב להגיד שלא כולם חוו את אותו דבר, ולא כולם באמת הם מאותו מארג. יש את מי שלחם בעזה, והיה הרבה חרדה ודאגה. יש את מי שהרג ולחם, יש את מי שנפלו לו חברים, ונפצעו חברים, ויש בכלל סגנונות אנושיים שונים לתגובה למצב המורכב הזה שאנחנו באמת לא מכירים. זה טלטלה גדולה מאוד לזוגות, ולנשים פתאום להיות לבד חודשים ושבתות והרבה ימים. ובאמת כמו שאנחנו כולנו עוברים שינוי כעם, אז גם הזוגות האלה עוברים שינוי, ובאמת אולי אפילו אני אספר כמה סיפורים של זוגות כדי להבין באמת עם מה הם מתמודדים.
אני אפילו לפני שאת נותנת דוגמאות, אני גם אתן דוגמה משלי, חברה קרובה שבעלה מגויס, היא גרה קרוב לחמותה, והיא כל שבת צריכה, אני עושה את זה כזה במרכאות, להיות אצל חמותה, ואני שומעת ממנה כבר, אוף, עוד הפעם, כי הבעל לא בבית, ולהיות לבד עם הילדים לא מקובל, אמא שלה נפטרה, אז זה כזה מין מתבקש, אבל לא בא לה עוד פעם להיות אצל חמותה, מין דילמה קטנה כזאת, אבל עדיין דילמה.
לגמרי. עכשיו, נשים עובדו בהרבה דילמות קשות, כי באמת כמו שענבל סיפרה היא ילדה, ויש עוד נשים שעברו הרבה דברים, והבעל רחוק, רחוק, עכשיו הוא גם רחוק פיזית, וגם הרבה פעמים היה תקופות ארוכות שלא יכלו לדבר בטלפון. אז היה מין ממש כמו נתק מהחוויה שאת עוברת, כל אחד עובר מסע ממש כבד לבד, ואחר כך גם יש איזשהו קושי הרבה פעמים כשהוא כבר ברוך השם חוזר הביתה. למה קושי? אני אספר לך דוגמאות. אז למשל סיפרו זוג אחד שהיא חיכתה לו כל הזמן, הוא באמת לחם בעזה, וגם לא היה זמין בטלפון, והיא דואגת וסופרת את הרגעים לאותו זמן שהוא חוזר הביתה. והוא אומר, בראש שלי, אני יודע שעוד מעט אני משתחרר ל-48 שעות, ואני כל הזמן מתכנן את 48 שעות, איך אני הולך לבקר את החברים הפצועים שלי,
וואו.
ואני הולך לניחומי אבלים של המשפחות של החברים שלי.
וואו.
אבל כשהוא יצא הביתה, ואשתו ספרה את הרגעים, שהוא בא הביתה, והיה ברור לה ש-48 שעות, זה קודש לב אל הילדים, והגיוני, והוא בנפש לא הצליח להיות שם, כי הוא כל כך דרוך, וכל כך כל הגוף דרוך, וכל הגוף מרוכז במלחמה, ובחברים ש... שנפצעו ונפלו, והראש לא היה פנוי רגשית לסיטואציה משפחתית, כי שוב, זה לא כולם חוו את אותו דבר, אבל יש זוגות שחוו כאלה סיטואציות, כי הנפש, כשהיא לוחמת, היא במלחמה. והגוף, כל הגוף מגייס את עצמו למלחמה, לדריכות, ולא תמיד מחזיקים בראש כרגע את הרכות של משפחה וילדים, ומה קורה עם הילד, השיעורי בית והחוגים, כמו שענבל אמרה, כי הראש לגמרי נתון במלחמה. אז אני אפילו אספר לך סיפור אחד ששמעתי אתמול, והוא גם מצחיק, מזל שהאישה צחקה ולא לקחה את זה קשה, אז בעלה יצא ביום ראשון מעזה, והוא התקשר אליה, והוא אמר לה, כמובן בהתרגשות שהוא יצא, והוא אמר לה, אני מפריע לך, את בעבודה עכשיו? אז היא אמרה לו, בעלי, אני בחופשת לידה, ילדתי לפני 3 שבועות.
וואו.
עכשיו, הוא היה בלידה, אבל הוא אחר כך היה מנותק קשר כמו קצין, ושוב, כמו שענבל אמרה, הוא אחראי על עשרות או מאות לוחמים, כל הגוף אחוז בזה, והוא לא הפסיק מראש את הסיטואציה המשפחתית.
כן.
אז עכשיו יש הרבה בעלים שחוזרים הביתה, ולוקח זמן, ובעצם האישה היקרה, שבאמת כל אישה שבמילואים, כשאני רואה אותה, אני ממש בדמעות אומרת לה, תודה רבה. תודה רבה שאתם מחזיקים בשבילנו.
ממש, ממש.
תודה רבה שאת נושאת בעול. אני ממש, גם כמו שענבל אמרה, לעזור, אבל אני מחבקת אותם. תודה רבה, אתם עושים את זה עבור כולנו. אבל עכשיו בדמיון שלה, הרבה פעמים רק מחכה שכבר בעלה יבוא ויוריד את המסע מהגב שלה, אבל הוא חוזר עם מסע משלו. שלוקח זמן וסבלנות ליצור את השפה המחברת. כי באמת כל אחד עבר מסע. וסיטואציה של צבא זה שפה, זה שפה של קושי, של דריכות, של מתח, של עשייה ושל משמעות גם גדולה. כמו שענבל אמרה, יש כאלה שחוזרים וקשה להם להחזיק בראש עכשיו את הפרטים שהיא אמרה של הסנדוויץ', של להוריד את הפח, של הילד הבוחק, הם כל כך עברו משמעות ולחימה, שפתאום הפרטים האלה נראים מאוד קטנים.
ויש דרך, זהו, בדיוק, זה בדיוק מה שאני באה לשאול, האם יש דרך כן ללמד, לתת כלים לאישה, איך להחזיר אותו ולחבר אותו לאט לאט חזרה למציאות? את יודעת, בלי להיות מתוסכלת, בלי לכעוס, בלי להתעצבן, מה, אתה לא יודע שאני בחופשת לידה, מה זה? לא, פשוט להבין קודם כל...
שמעת את ענבל המחויכת? אז יש עוד נשים, אבל יש גם נשים שמאוד מאוד, אני פוגשת אותה מאוד קשה, כי כאילו החוויה היא, מה, נטשת אותי, אתה לא זוכר אותי, לא אכפת לך ממני? מה סחבתי פה, מה עברתי פה לגמרי? עכשיו אני רוצה להציע כמה דברים, ובאמת קודם כל, כמו שענבל אמרה, המדינה והצבא, היום יש הרבה מודעות, ונותנים להם אפילו שוברים לסדנאות ולטיפולים זוגיים, וכמו שכל דבר שאנחנו עוברים הוא יכול להפוך למשאב חיובי, אז יש ככה כמה דברים שהייתי רוצה להציע. אז קודם כל, באמת להחזיק בראש הזה ייקח זמן, לא להחזיק רק את המגיע לי, כי זה יכול להיות כמו תהום אחרי תקופה כזאת ארוכה, אלא באמת איך ליצור את השיח ואת השפה. הדבר שאני מציעה זה קודם כל באמת לייחד זמן זוגי, לחלק את הזמן למקטעים. מה זאת אומרת? למשל להגיד, משמחת תורה ועד שנכנסתם לעזה, או עד שלחמתם במקום הזה ועד, תספר לי בדיוק, תחר ממש כמו, אני קוראת לזה, לאורך, לרוחב ולעומק. לאורך זה ככה כל אחד מספר מה היה, פשוט כאילו כמו סיפור עובדות, הכי פשוט, ספר מה היה, מה היה הסדר של הדברים, איך זה הלך, ואחר כך לעומק, מה הרגשת שם, איזה עוד חוויות היו שם, וגם הוא מספר, וגם את מספרת. עכשיו אי אפשר את הכל בבת אחת, לכן נחלק למקטעים, נחלק לימים, אחר כך בתקופה הזאת מה עברת ומה את עברת, וכל פעם, ולראות שיש באמת זמינות לשיחה. אם אין כרגע זמינות לשיחה, שוב, לדעת ולחכות בסבלנות, לא לחשוב שזה אומר שאנחנו מנותקים, שלא אכפת לך, לא, לוקח זמן שהנפש חוזרת ממלחמה. והרבה מאוד בעלים רוצים עוד לבקר את החברים הפצועים ואת המשפחות, והראש שלהם עוד שם, ולתת לזה זמן, ולפעמים גם רוצים לאבד את החוויה עם חברים שהיו שם, לא להתרגע, כי זה טבעי, זה הגיוני. ולכן אני אומרת, אז אחד, זה איך לחלק את הזמן, לצאת לחופשה זוגית, ללכת לחופשה גם עם הילדים, כאילו להחזיר את הלאט לאט את המשפחה למשפחה. והיום אני אומרת, יש ביטוי שנקרא יוקר המשפחה.
וואו.
לאט לאט, כאילו לחבר את זה, אבל להיות בסבלנות, כי יש כאלה שאורך להם בזמן.
כן, וואו.
הדבר הנוסף, זה שאני רוצה להגיד שיש לי כמה חברות גם מדהימות, שאמרו לי, דווקא חווינו משהו מדהים. מישהי אמרה לי, תחשבי שארבעה חודשים לא רבנו. כי כל פעם שהוא חזר, היינו רק בחיבור. ועכשיו אני כל הזמן, אני אומרת, כל היום אני מצלחת עם המחשבה, איך אנחנו בעצם יוצרים עכשיו כוחות לדעת. היא אמרה, למדתי שאני יכולה כל כך הרבה דברים לבד. איך אני נותנת לבעלי עכשיו ללמוד יותר תורה, למשל? איך אנחנו לומדים לריב, לקחת את מה שלמדנו, לריב פחות? גם כל אחד גילה על עצמו משאבים, אז לשבת ולספר על המשאבים הטובים שגילינו. ואיך אנחנו רוצים לקחת אותם לחיים. מישהי אומרת לי, הייתי בכזה גובה של משמעות ושליחות, שבא לי להמשיך את הגובה הזה.
איזה נשים מדהימות, וואו.
נשים מדהימות. אז עכשיו אני אומרת, אפשר לקחת את האירוע הזה להרבה מקומות. לכן מה שטוב, זה באמת להתאזר בסבלנות, וממש ככה לקחת את התקופה הזאת, ולראות איך אנחנו באמת מתעצמים ממנה. איך אנחנו לומדים לדבר גם על הפגיעות וגם על החוויות וגם על מה שעברנו. פשוט למצוא זמן, לייחד לזה זמן, יוקר המשפחה, עכשיו הוא גם ערך, הוא גם משמעות, לא רק מלחמה, אלא באמת לקחת את המקום הזה ולבנות ממנו.
כן. מדהים, מדהים. אז קיבלנו פה ממש טיפים שימושיים. יעל פוזן, מטפלת אישית וזוגית, מנהלת מרכז הבית לאהבה לסדנאות זוגיות. אני ממש מודה לך על הדברים האלה.
בשמחה. שבוע הבא יש לי סדנת זום. נשים מוזמנות זוגות מוזמנים לבוא ולשמוע יחד איך בונים שפה מחברת עכשיו, איך להתייחס לתקופה. אז יש סדנה חינמית שבוע הבא ביום שלישי. כל מי שפה ושומע וזה מתאים, מוזמן באהבה.
כן, אז רק איך מגיעים אלייך?
052-566-5643. אפשר למצוא את זה גם בטח ברשתות.
כן.
אז שיהיה לכולנו בנייה
סדנת זום חינמית לזוגות, בעזרת השם, בעזרת השם.
לבנות מתוך כך, בעזרת
כן,
השם.
כן, בעזרת השם.
תודה,
תודה, תודה יעל פוזן.
ותהיו לנו בשורות טובות, טובות.
אמן, 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 בעזרת השם. יעל פוזן, מטפלת אישית וזוגית, תודה רבה על הדברים האלה.
להתראות.
פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, ואנחנו נדבר עכשיו על מיזם השביעי באוקטובר של ארגון אור חיה, שהיום שלום לדניאלה גולן, מייסדת ארגון אור חיה בירושלים. שלום דניאלה.
שלום וברכה.
אז
ובוקר
אולי...
טוב למאזינות היקרות.
כן, בוקר אור ובשורות טובות בעזרת השם. אז בואי נתחיל, ספרי לנו, תני לנו ככה כרטיס ביקור של ארגון אור חיה, למה הוא בעצם הוקם?
אור חיה ככה, את אומרת לי היום, אז מחר היורצייט של הרב צן חי מושקה שניאורסון,
כן.
של הרבי מלובביץ', אור חיה הוקם בהוראת הרבי מלובביץ', מוסד לעילוי נשמתה, ולכן זה נקרא אור חיה. אז ככה, ערב כ"ב שבט זה מאוד מתאים, אנחנו מרכז ענק, המרכז העולמי לאישה היהודית, ואנחנו גם לומדות תורה הרבה מאוד, תורה וכמובן חלק מזה חסידות, וגם יש פה הרבה בחורות צעירות שרוצות להקים משפחות, וגם בחורות דוברות רוסית, וגם יש סמינר לבנות מצוינות חסידיות ביותר. אז יש כאן הרבה מאוד מוסדות קטנים בתוך המוסד הגדול, מפעלי אור חיה.
כן, קטנים גדולים אני אומרת, את יודעת.
כן. 35 שנה אור חיה הוקם על ידי הרבי תשמ"ט. הרבנית נפטרה במ"ח.
כן, ואני רוצה שנדבר באמת על מיזם השביעי באוקטובר. איך בעצם הוא נולד המיזם הזה ומה המיזם?
הדבר הראשון שבשמחת תורה, שמסמכים את התורה ועם ישראל שמח בתורה בהתלהבות עצומה, ניסו לחבות את התורה. זה באמת, הם ניסו באמת לחבות את הקשר הכי גדול של עם ישראל. עם הקדוש ברוך הוא, זה התורה. אור חיה מתעסק בעניין של מרכז לנשים ללמוד תורה. אז אנחנו יודעים שהאישה היא העיקר של הבית, ולכן העיקר של הבית, אם הוא יודע הרבה תורה ומחובר לקדוש ברוך הוא, הבית מחובר לקדוש ברוך הוא. הם ניסו לחבות את זה, ואנחנו רוצים להעיר, ולכן החלטנו לכתוב ספר תורה, שבסופו של דבר יהיה בהתחלה בין משפחות הנרצחים, ואחרי זה יגיע לאחד מהיישובים בעוטף עזה.
וואו.
כנראה איננו שעכשיו בוא נראה, אבל כרגע הרעיון הוא, יש לנו תלמידה מאור חיה שנרצחה בין השלושה, נקראת מרסל בת יעקב טליה, היא אישה מדהימה שבכל חטאה היה לנסוע לעזור לבת שלה שילדה יום קודם, אז היא נסעה לעזור עם הילדים להיות, כי הבת שלה הייתה בבית רפואה עם הנכדה שנולדה. אז היא הלכה והיא שהלכה עם כל הממתקים וכו', יצאה מהמקום להיות עם הילדים, אז היא נרצחה בדרך, הם גמרו לה מחסניות. ויש אחות שמושקה מאוד, שמושקה לב, שאחיה בנימין לב, חייל שמיד נרצח בכפר עזה ביום הראשון. ויש הרבה בנות שהכירו אנשים מהמסיבה, שאושר ומיכאל וקנין, אז ככה שהיה הרבה קשר, וחשבנו שאנחנו רוצים להאיר את התורה ולהעיר את התורה זה באמת לכתוב ספר תורה. אני קצת במבט אישי, אני איבדתי את בני לפני 17 שנים כבר בחנוכה, ששלושה בחורים נסעו לעשות מבצועים של חב"ד, ושלושה בחורים נהרגו מתוך כמה.
וואו.
הוא היה בדרך למחנה צבאי ליד אילת, וזה היה בחנוכה הם נהרגו, ואני ראיתי כל פעם ש... אז כתבו ספר תורה בישיבה, בקרית גת, אחרי זה אנחנו כתבנו ספר תורה, אז אני ראיתי איך שבעלי מחבק את הספר תורה, מה מינינגפול, כמה זה משפיע.
אני רוצה באמת לדבר, אני רוצה באמת לדבר איתך רגע על המשמעות. מה המשמעות של ספר תורה למשפחות הנופלים בפרט ולכל עם ישראל? קצת על המשמעות של הדבר הזה.
תראי, הרבה מדבר על זה שלכל אחד ואחד יש למעשה חיות בתורה. שהאות נותנת שני דברים. מצד אחד היא מגינה, ומצד שני נותנת כוח ועוז לקבל את השפע. השפע שקיבלת והברכה בראש השנה ויום הכיפורים, למעשה בשמחת תורה זה הכלי לקבל את האור, להוריד למטה את אותו השפע, את הפוטנציאל שקיבלת. אז העניין הזה של לרכוש אות בספר התורה, או אני מאוד ממליצה על פרשה בספר התורה, זה ממש להתאחד ולהתכלל, ועם ישראל כולו ביחד מתאחד על ידי האותיות. מה זה ישראל? יש ריבו אותיות בתורה. אז, זאת אומרת, העניין הזה של המילה ישראל והתורה, והקשר בין כל אות וכל נשמה, הוא עצום. ולכן, לכתוב ספר ולהכניס ספר לעילוי נשמת, עכשיו זה פרויקט יקר, אז לכן, ביחד אנחנו נכנסים לכל אלה, שנרצחו, אז לפחות שלכל אחד מהם יהיה, אנחנו על הספר תורה נעשה טס של כסף, שלב יהיו השמות, ואז הספר תורה הוא יהיה באמת לעילוי נשמת הנרצחים. יש כמובן אפשרות שזה מאוד מאוד יפה לאחד, אבל זה לא ברור שכל האנשים יוכלו להכניס ספרי תורה.
תדעת, זה באמת מדהים, בגלל שיצא לי לראות גם ברשתות החברתיות וכל מיני וסרטונים, שאנשים שבלכאורה, כן, אנחנו לא שופטים אף אחד, אבל בלכאורה אולי לא נראים שומרי תורה או מצוות, ועולה להם בחיים ממש בדמים לעשות ספר תורה לעילוי נשמת בן המשפחה הנרצח.
נכון.
וזה מדהים, זה צובר תאוצה.
כי הם מבינים שזה משהו שכאילו נצחי. כי התורה היא הנצח, וזה כאילו, והנשמה היא נצחית, הנשמה היהודית. אז זה כאילו מחבר את הנשמה, וגם אתה עושה את זה לכוח לחיים, לאלה שממשיכים, אז, ובמיוחד לעילוי נשמת הנרצחים. אז אם נניח לטובת המשפחה, אתה קונה פרשה, אז זה משהו מאוד גדול, שאתה יודע שיש לך איזושהי, או פרשה, או פסקה, או משהו, אבל עוד כמובן זה... זה דבר יותר קטן
ואפשרי לכל אחד, כן.
אז כל אחד בוחר לעצמו איך הוא רוצה, אבל אנחנו גם בזה שאנחנו ביחד מגייסים את כולם, אז זה גם כן העניין שלא חיפשנו תורם אחד, אלא אנחנו רוצים שכולם ביחד
משהו שמאחד, כן, עוד משהו שמאחד, כן, את עם ישראל. אז איך באמת אפשר לקחת חלק ולהשתתף בכתיבת אותיות בספר?
כן. כוכבית 2784, שמצלצלים אליהם, אז אפשר לקחת ולדאוג לאות בספר התורה.
כן, מדהים, אז אני אחזור.
או אות או פרשה או משהו אחר.
כן, כל אחד מה שבאמת מתאים לו, ליכולות שלו. כוכבית 2784, אני רוצה מאוד להודות לך, דניאלה גולן, וכמובן את תתקשרי לספר לנו שהושלם, תם והושלם. תודה, דניאלה גולן, מייסדת ארגון אור חיה בירושלים, כוכבית 2784, תודה רבה על הדברים האלה, פרסומות ותכף שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
מתי חוזרים הביתה? כן, זאת חתיכת שאלה היום. שלום, בוקר טוב לחנה כהן אלורו, שחקנית יוצרת תיאטרון, תושבת המושב שוקדה בדרום, שכן, מפונה מהבית. מה שלומך, חנה?
מה נשמע? כמעט צהריים טובים.
כן, אנחנו מאבדים קצת את מימד הזמן. אז אתם בעצם מפונים מהעוטף, כן?
אנחנו בעצם ברחנו מהבית בשמיני לאוקטובר, יום אחרי שמחת תורה, ושבוע אחר כך המדינה בעצם לקחה לנו אחריות. כל השבוע הראשון בכלל לא קיבלנו אפילו שום הוראת פינוי או התייחסות מהמדינה. חיינו על תרומות של אנשים.
היה כאוס גדול בשבוע הראשון, יש באמת לומר, לציין ולומר. כן.
זה טירוף. ובעצם משבוע אחרי זה אנחנו בעצם מפונים לבית מלון, כל הקהילה שלנו במלון בנווה אילן, ואנחנו נמצאים שם גם. כל פעם זה כזה מין, מעריכים אותנו עד סוף דצמבר, עד סוף ינואר, וגם כל דבר מודיעים לך ברגע האחרון. אתה אף לא יודע מה הולך להיות, 3.5 חודשים מאוד מאוד אינטנסיביים, מאוד מאתגרים למשפחה, לילדים, מערכות חינוך, הכל, הכל, הכל משתבש, כל מה שאנחנו מכירים ויודעים, מה שנקרא כחיים נורמטיביים, אתה מאבד את זה לגמרי. ובעצם לפני חודש מגיע אלינו אלוף פיקוד העורף, אתה מתחיל לדבר, חוזרים הביתה, מתי חוזרים הביתה? אמרו שמעריכים את זה עד סוף פברואר, אבל זהו, לא תהיה ערכה נוספת, זה הדיבור, ואנשים מתחילים להבין שצריכים לחזור הביתה, וגם לזה צריך להתארגן. מה עם מסגרות חינוך, האם יפתחו לנו מסגרות חינוך במיקום שלנו, כל מיני השלכות של מה שזה אומר, החיים, אנשים רוצים לחזור לעבוד, אנשים מגויסים, ומגיע אלוף פיקוד העורף, זה לנו שיחה, ואומר לנו, אתם יכולים לחזור היום הביתה, אין שום בעיה, ככה, אומר לנו את זה בשיחה הזאת, אם מגיע לבית מלון, ואתם יכולים לחזור הביתה, אין שום בעיה, אנחנו מסתכלים, אומרים לו, מה, על מה אתה מדבר, כאילו, פיצוצים מטורפים, הבית רועד, החלונות רועדים, כאילו ממש מדפים נופלים בבתים. ניסי להסביר למישהי מה זה אומר שהבית רועד, זה חברה שלי, הקופסאות של התריסים שלה נפלו, כאילו התנתקו. כן. אנחנו נמצאים בעצם בשדה קרב, יש פה מלחמה. וברוך השם שיש פה מלחמה, כי צריכה להיות מלחמה. אבל השאלה היא, מה אנחנו צריכים לגור בה? משהו שכאילו לא נשמע הגיוני שמשפחה עם ילדים תחיה לכל תרועת תותחנים כל הזמן ומסוקי ירי כל הזמן ומסוקי קרב ומטוסי קרב, משהו שבאמת שאלה אמיתית. הוא בא ואומר, תקשיבו, אין הבדל אם תחזור היום, מחר, בעוד חודש, עוד חודשיים, עוד 3 חודשים. אתם הולכים, אז הולכת להיות מקום לחימה לפחות בשנה אם לא 2 הקרובות. זה מה שיהיה. כן. זאת אומרת, אתם צריכים לחזור הביתה ולהתרגל לחיים האלה, ומי שלא מתאים לו, זה גם בסדר. זה יכול להיות שיש אנשים שבאמת לא מתאים להם לחיות ככה, והם צריכים למצוא חלופת מגורים, יצטרכו לעבור דירה. אבל זה מה שהולך להיות, ולכן הוא בא ואומר, זה לא יעזור אם הייתה איזו מחשבה בהתחלה שאנחנו נהיה מפונים חודש, חודשיים, שלוש, המלחמה תסתיים, נחזור הביתה. ההבנה מתחילה להבין שאנחנו לא חוזרים הביתה למה שהכרנו, וכל מה שידענו משתנה. בעצם כל
מה עושים, מה באמת עושים עם כזאת אינפורמציה? כשאומרים לכם, אתם יכולים לחזור היום הביתה, אבל כך וכך נראה היום הבית, או כך וכך נשמע היום סביב הבית. מה עושים עם אינפורמציה?
כן. מאוד מאוד קשה. באמת, אני רוצה להגיד שאני חושבת שזה היה נקודת משבר מאוד גדולה להרבה אנשים. כי אני חושבת שישהו, כאילו, פתאום התחלנו להבין ש... כאילו, אתה יודע את זה, אבל עד שלא אומרים לך את זה, אז אתה לא ממש מבין. אתה פשוט מתחיל להבין שזה הולך להיות תקופה מאוד ארוכה. של מלחמה. אנחנו כזה מאוד רגילים פה לסבבי לחימה. שיש סבב לחימה של שבוע, שבועיים, נגמר, ואז יש שקט בין לבין. ופתאום אתה מתחיל להבין שזה לא סבב לחימה, זאת מלחמה. ויהיה פה טפטופים, ויהיה ירי רקטי, ויש חשש לחדירות מחבלים, ויש איום מנהרות כל הזמן, ואתה פתאום צריך לשאול את עצמך. אני מוכן לחיות ככה? אני, גם יש לי, גם שאלה הכי אמיתית שנראה לי כל המדינה היום שואלת, יש לי אמון במערכת הביטחון? שתשמור עליי, שמנהלת את האג'נדות שלה נכון, שאני אוכל לסמוך עליה. יש פה שאלות, באמת שאלות
מאוד קשות, כן.
מאוד מאוד קשות, שאתה לא בא עם מקום שאתה רוצה לריב עם מישהו, או להתנגח בממשלה או משהו כזה, כן? זה, אני לא באמירה פוליטית פה עכשיו, כן? כי נגיד ממשלה כזאת או אחרת, שאלה אמיתית כאזרחית במדינת ישראל, שקרה פה משהו שלא קרה מעולם, ואתה שואל, האם מישהו יכול לשמור עליי? האם מישהו יכול כאילו... על הילדים שלי, ערך החיים הוא מעל הכל, מעל הכל.
וזה לא גורם לך באיזשהו אופן לחשוב לעבור למקום אחר?
אז קודם כל אני אשתף יגיד שבאמת אנחנו כמשפחה החלטנו לחזור הביתה. אנחנו חזרנו הביתה לפני כמה ימים.
וואו, אוקיי. כן.
שגם פה משחקים פוליטיים, כן? בסוף אלוף פיקוד העורף אומר לנו, ראש המועצה לא רוצה לפחות את המסגרות חינוך, כי זה משחק פוליטי לשנת בחירות. הוא אומר לו, הוא זה הפיקוד העורף, פיקוד הדרום אומר כך. כל אומרים לנו, האזרחים, אומרים לנו המון 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 מידע, וכל אחד סותר את השני. עכשיו, בסוף, באמת, בסוף כל משפחה צריכה להתנהל עם מסגרות חינוך, עם עבודה, פרנסה, אף אחד לא מפרנס אותנו, כן? אנחנו צריכים כולנו לדאוג לעצמנו. ואף אחד גם לא נכנס למחירים הפרטיים האישיים שכל משפחה פה משלמת. יש משפחות שבשבילהם לחיות בבית מלון זה קטסטרופה שאין לה, אין לה, אני מרגישה אנחנו עכשיו בשיקום, כאילו, יש לנו עכשיו שיקום, כן, בסוף אנחנו ברוך השם בלי עיניים, שישה ילדים, המרקם המשפחתי, אין ארוחות משפחתיות, אין לך סלון, אין לך מקום מפגש, אתה בשני חדרים,
את יודעת, אם פעם עד לא מזמן, עד השביעי באוקטובר, בית מלון היה שם נרדף לחופשה, לכיף, למנוחה, פתאום היום בית מלון זה סיוט.
אז אתה אומר, סוף מלון זה נחמד שאתה בא ל-4-5 ימים.
בדיוק.
אז זה לא משהו שאתה חי ככה. ופתאום אתה חי עם אנשים כל הזמן. ואתה חיכוך מתמיד חברתי, וכמה שהקהילה שלך מדהימה ונפלאה, ועושים איתנו חסד אין סוף, באמת, באמת, באמת. בסוף אתה לא יכול לחיות ככה, וחדר אוכל והרגלי אכילה. הילדים שלי פשוט כמו בשלם שם, לא אכלו, ולא תגידי, האוכל במלון היה סבבה. אבל די, כאילו זה לא אוכל שלנו, זה לא...
רוצים את האוכל של אמא.
כן, סתם אנחנו נגיד אוהבים אוכל בריא. זאת דוגמה, לא משתמש באבקת מרק, כמעט לא מטבלת הרבה אוכל בתבלינים חריפים. פתאום אתה בא, הכל חריף, הכל מטובל, הכל... סתם, מאוד כאילו, אתה אומר, אתה אומר סבבה, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שלושה חודשים.
די, די.
כמה אתה יכול? ואז מתחילים להיות חולים, כולם חולים במלון, וכולם זה די, כאילו, אתה אומר, וכולם נדבקים מכולם, וכל אחד בתוך השני, די, אתה פשוט מאבד את השפיות שלך. וגם מסגרות חינוך שנתנו לנו, לא מסגרות חינוך טובות, בסוף. כאילו, בסוף זה מתקנה קליטה, אז רק מתשע עד אחד, אז זה שלוש שעות. מה זה שלוש שעות? מה זה ארבע שעות ביום? שבעם יש לו משרה מלאה, הוא צריך לנסוע לעבודה, הוא צריך... כאילו, בסוף אתה נכנס לאיזושהי סיטואציה, שאתה אומר, המשפחה שלי, והרצון לחזור הביתה, הוא איזשהו רצון פסיכי לאחז, באיזושהי שפיות, באיזושהי שגרה, שעבדה לנו. זאת, אנשים בסוף, כמה שהמלחמה טלטלה את כולם, ואנשים מגויסים והכל, אדם שנמצא בבית שלו, בשגרה שלו, במערכת שלו, יש לו איזשהו חוסן שפוי מאוד מאוד, וכשאתה
כן.
פתאום...
אז קודם כל, את יודעת, את אומרת עכשיו משהו לאנשים, שאתה מתלוננים ותקופה קשה, כן. אתם בבית שלכם, הילדים הולכים למזות הלימוד, תגידו אלף פעם תודה רבה, כי גם זה לא מובן מאליו, יש אנשים שאין להם את זה, אין להם את זה.
את מה זה לעבור הילד עם גיל ההתבגרות בבית מלון?
וואו.
ורוצה את הפרטיות, הבת מתבגרת רוצה את הפרטיות שלה, זוג רוצה את הפרטיות שלו, אז מה לדבר, מה להיפגש? באמת יש פה המון 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 איזה, וגם בו שבאנו מטראומה ועברנו דברים מאוד קשים. בקיצור, זה איזשהו, מה שנקרא, זה אירוע מתגלגל, ואנחנו באמת עשינו שיקול משפחתי, שאני הרגשתי שאני לא מסוגלת לקבל שום החלטה שאני נמצאת שם, ולכן אנחנו חוזרים הביתה, ויכול להיות שאנחנו נעזוב, אני לא יודעת, אני עוד לא יוצאת בשום הצרות לשום כיוון.
כן.
אבל קודם כל אנחנו חוזרים הביתה כדי שנייה לשקם את עצמנו.
להתאפס, שנייה אחת להתאפס.
לחזור כן. לשמוע את הקול, את הקול הפנימי שלי. ואני כן אגיד שהנה אני כבר שבוע בבית ואני נוסעת כל יום להופיע ברחבי הארץ. ואני מאוד פחדתי איך יהיה לי לנסוע בכבישים שידעתי שמחבלים נסוע עליהם. איך יהיה לי לנסוע פה בלילות וכל זה. ממש הייתי בפחד מהלחזור. ואני ממש חוזרת בלילות ואני עוברת ככה ליד מפלסים וליד כפר עזה וליד, ואני רואה כל הקיבוצים הדרך והכל חושך, 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 אין אורות. ופתאום אני חוזרת למושב שלי והאורות דולקים וכבר המון תושבים פה חזרו. ואני מרגישה באמת איזושהי זכות עצומה, זכות היסטורית עצומה, להיות ממש במי שמדליק את המתג של האור. שאנשים נוסעים בכביש ורואים אור במושב שוקדה, רואים פה חיים, הרגשה שבאמת מרגש אותי, שלא חש... אני אומרת שלפני שחזרתי, לא הבנתי כמה אני, כמה זה יקר בעיניי, כמה אני חלק מהדבר הזה.
תעשה לי ממש צמומורת, את מרגשת ממש, ממש.
וממש, ברוך השם, באמת אנחנו, אני מרגישה שגם לשמוע את הבומים ולשמוע את צהל מפציץ, זה עושה לי איזשהו ריפוי.
וואו.
זה עושה לי ריפוי, כי אני שומעת שהם עובדים והם פועלים, ושבת היה כפו, וגשם הזה חנו מרק, ואנחנו נחלק את התכנים חלות ועוגות. פתאום אתה מרגיש שגם צריכים אותנו פה, כי גם אותנו צריכים פה. להגיד לך שאני לא מפחדת, שאם חלילה יקרה עוד משהו, אני לא, אין לזה, אין תשובות. וגם שאני באה להגיד, אני לא באה כנגד הממשלה, או כנגד משרד החינוך, או כנגד המועצה, בסוף, כאילו, לא יודעת, לא פותחים לנו פה מסגרות חינוך בינתיים, אז אנחנו חלק מהילדים בבית, וזה קרחנה, וזה סיוט, באמת זה סיוט, כי בסוף כולנו רוצים איזושהי שגרה, איזושהי שפיות. הנה, עכשיו אני מדברת איתך, נעלתי את הדלת, היא צורחת בחוץ.
יו. אז אנחנו, זהו, אני משחררים אותך. משחררים אותך, כן, משחררים אותך.
אני חושבת שבאמת בסוף קורה פה איזשהו מהלך, שהמון לא נודע. ולכן אני לא באה בטענה עם עצמה מאשימה לאף אחד, ואני פשוט מסכימה לקבל את זה עכשיו שאנחנו לא יודעים. ופה המקום של האמונה
להסכים להיות, כן, להסכים להיות באי ודאות, זה מקום של
רק
מה שאתה רוצה. מדהים, מדהים, איך סיימנו עם משפט כזה חזק של אמונה, להסכים להיות
באי ודאות.
כן, לגמרי. חנה כהן אלורו, שחקנית, יוצרת תיאטרון, תושבת המושב שוקדה בדרום, תודה לך ועל האנרגיות שלך, ותודה שחזרתם, ותודה שאת משתפת אותנו, זה לא מובן מאליו. תודה על הדברים המחזקים שלך. אמן, אמן, אמן. אנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה ליאלי צייטלין, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה, כאן מחורי המיקרופון, מאחלת לכם המשך הזנה מצוינת, בשורות טובות, ישועת השם כערף עין.